שגם חייך זכות, זה תמשיך.
אמת? יש לא הרבה, אבל יש עידודים כאלה שהם פורש על שכר. כתוב, ברוך אלוקינו שברא לכבודו וגילנו את טועים, נכון? ואז כתוב ש... איך כתוב שם המילים שאנחנו נקבל שכר בעולם הבא? אתם זוכרים? מה? ברוך אלוהי שברא לכבודו וגילנו את טועים, נזכה, מניחה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. זה האזכור היחיד, אני חושב, לעולם הבא בתפילה. מה שאתה מזכיר זה... זה מעבר, זה אחרי הקורבנות, כן? זה ממש מבחינת שתי הלכות. יש עולם הבא?
כן.
קורבנות, איזה נקודה?
אני לא בקורבנות.
לא זוכר. לא, אז בתנת וליהו אמרתי, זה ההקשר של תפילה. זה זכור של עולם הבא ממש? לא, אתה מדבר אולי ברבי יהודה בן תימה?
שבת,
טוב.
ברכת המזון
מזכירים עולם הבא. אני עכשיו דיברתי על תפילה ובכוונה. אמרתי, אני מדבר על תפילה ובכוונה. יש ב... אולי השאלה הכי גדולה, אם כבר מתחיל לדבר על עולם הבא, זה למה זה לא כתוב בתורה. זאת אומרת, אתה פותח את התורה, מתחילה ועד סוף, אתה לא מוצא שם דיבור חיובי על עולם הבא. אתה מוצא גן עדן, אתה מוצא גן עדן שאדם וחווה גרים בו. זה עולם הבא, אני לא יודע, זה כתוב שם בהקשרים של, כן, זה חלק מה שהרמב״ם חוקר, זה כתוב שם בהקשר של עולם הזה ממש. הרמב״ם בהמשך אולי, אנחנו נראה, לא רק הרמב״ם סובר שגן עדן זה בעולם הזה. מקום מהעולם הזה. לא בכתות, אמרתי הרמב״ם. חברים, אני איתכם בספר, אל תדאגו. ההמשך, כן, בכתות בהתחלה זה לא חוכמה בשבילי להביא, כי זה כתות. אתה יכול להגיד, שמע, זה כל מיני מוזרים שהוא הביא. שמע, כל מיני דרשות בית כנסת, כתב אותה, אנשים משונים שמדברים בלי להבין מה הם עושים. אבל בהמשך הוא ממש מדבר על זה בעצמו. ולא רק הרמב״ם, גם הרמב״ן בשער הגמול, וגם עוד, אני יכול להראות לך, אתם תראו את זה, בשאלות עיון, מי שיעשה, יוכל למצוא. על גבי זה, אני יכול למצוא... עוד יזכור לעולם הבא, גם כן, זה לא ממש יזכור לעולם הבא, אבל זה יזכור לחיי הנפש בעונש. איזה עונש רואים שהוא ממש על הנפש? עונש בתורה, מפורש על נפשות. כן, קראת, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מצד שני. האם קראת זה עונש על הנפש אחרי חיי הגוף? זה בכלל לא ברור. הגמרא במועד קטן מדברת על קראת של ימים, קראת של שנים. כולם מדברים על זה שקראת זה למות בעולם הזה צעיר. יש פרשנים שהסבירו שקראת זה למות ערירי ללא ילדים. אבל קראת, כולם הסבירו שזה עונש שאתה רואה אותו לפחות גם בעולם הזה. לכן אני אומר, זה שהתורה לא כתבה באופן מובהק, באופן גלוי, את ענייני עולם הבא, גם זה דבר שחייב, חייבים לשים אליו לב, אין ברירה. וזה לא שהיא לא כתבה שכר אגב. גם אם עוד מעט תבואו אליי ותגידו, כן, כי אדם לא צריך לעבוד לשם השכר, אבל התורה כן כתבה שכר. איזה שכר למשל התורה כותבת?
מה ירבו ימיכם?
איך?
למה?
למה ירבו ימיכם אמרת? מה? מה עוד?
כיבודורים.
הנה חינמי, גם בכיבודורים זה כתוב.
פירות,
יבול,
טוב.
יבול. גשם. מה יותר מגשם? אנחנו כל היום אומרים, והיו שמוע תשמעו, נכון? זה פרשייה שאנחנו מפערים ביום. גשם זה שכר. לכאורה, על עבודת השם. אמרת, אז יבול, יש ברכה בבהמות. ברך את השטרות צונך בפרשת עקב, יש ניצחון על האויבים. כל העניינים האלה, מה שמשותף להם, זה ענייני עולם הזה, ולא ענייני עולם הבא. זאת אומרת, השאלה תהיה ככה, מדוע התורה לא דיברה על שכר עולם הבא, עם סעיף, ולמה היא כן דיברה על שכר של עולם הזה? גם על השאלה הזו הרמב״ם יענה בהמשך ההקדמה. אני לא רואה חובה לעצמי עכשיו להיכנס לכל סוגיה שאני מעלה. אני כן רוצה שאתם בעזרת שם בסדר, תנסו לשים לב לנקודות האלה, תוך כדי לימוד, שהשאלות האלה ידהדו לכם בראש, ואם תמצאו תשובה מה טוב, ואם לא תמצאו תשובה אז בעזרת השם בעיון תוכלו למצוא. למרות שלכל מה שעכשיו בינתיים אמרתי הרמב״ם מתייחס. טוב, אז הבנו בעצם שהרמב״ם מדבר על, הוא כן רוצה להיכנס לעניין השכר, מצד שני, הוא כן רוצה להביא אותך למקום שלא מתייחס לשכר. או לפחות לא מתייחס אליו ברצינות, כמו שהוא אומר, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. פה ראוי להזכיר את דברי הנפש החיים, כי הרבה פעמים אנחנו נלמד את הרמב״ם, ואנחנו נראה שהרמב״ם אומר, בוא תתקדם לעניין של עולם הבא, במובן הגבוה שלו, במובן של לחיות כאילו אתה בן עולם הבא, לחיות בצורה שאתה חי לשם שמיים ממש, הוא אומר, יש פה כמה מדרגות עד שאתה עולה לשם. יכול אדם לבוא ולומר, יש שלב שאני עובד שלא לשמה, ובשלב הבא אני עובד לשמה. וזה מעין שתי מדרגות, וכשאני לשמה אז אני לשמה לגמרי, וכשאני שלא לשמה אז אני שלא לשמה לגמרי. נפש החיים הוא בא ועושה, נותן לנו מבט מורכב יותר על המשפט הזה. לעולם יעסוק אדם בתורה לשמה, זה אומר, הוא שם דגש על המילה לעולם. כן? לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שם דגש על המילה לעולם. לעולם זה נשמע תמיד. נכון? אומר בעצם נפש החיים, בכל התקדמות שאתה רוצה לעשות בעבודת השם, אגב, זה לא רק לתורה מצטמצם, זה ממש לכל מיני עבודת השם, אתה צריך קודם כל את מדרגת השלא לשמה, ועליה לבנות את מדרגת הלשמה. זאת אומרת, אסור לדלג את מדרגת השלא לשמה. זה מילים חדשות. עד עכשיו חשבתי, טוב, אין ברירה, אז אני אעבוד שלא לשמה, ולפחות אני אעבוד שלא לשמה כדי שאני אגיע ללשמה. כי אם אני גם את שלא לשמה לא יעבוד, לעולם אני לא אגיע ללשמה. הוא אומר, לא, זה לכתחילה כך. כך העולם עובד. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. וכל התקדמות, אתה עכשיו עובד, נגיד, לשמה בלימוד שלך בישיבה, אבל אתה, ואתה רוצה להוסיף לך שניים מקרא ואחד תרגום, כי עד עכשיו לא הקפדת, תוסיף אותו במדרגת שלא לשמה. תוסיף אותו במדרגת שלא לשמה. אחרי זה, אחרי שכמה זמן תשתלם בו במדרגת שלא לשמה, אתה תגיד, אבל אני מקיים שולחן ערוך, ואני עושה את ההלכות. למה? כי הקדוש ברוך הוא כך ציווה, ואם לא, אז יהיה עונש. או אני אלמד שניים מקרא ואחד תרגום, ואז אני אדע טוב טוב את פרשת שבוע, מחרתיים שואלים אותי באיזה פרשה זה כלי בהמה, אני לא אתבלבל. כן? זה מדרגה. אתה לא צריך ללמד עכשיו חומש עם רשי, פעם בא חומש עם רמב"ן, פעם בא, כן? אתה, איך אומרים, מלהיט את עצמך על משהו שהוא ברמה סוג של שלא לשמה. כאילו, אין לי עניין לדעת את רשי, ולא את, כאילו, את רשי דווקא, ולא את אונקלוס, אם אני מסתכל רק במובן של הלשמה. בלשמה אני עובד את השם, זה נפלא מאוד, גם אם אני לומד משנה אחת כל החיים, אני עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה, אולי אפילו יש יותר לשם שמיים בזה. שאני לגמרי רק לומד לשם שמיים, אפילו זה לא מוסיף לי עוד ידיעות. נדבר על זה בהזדמנות, שצריך גם לדעת את התורה, נכון. נכון, אחי אגרא, נכון. לא, אח של אגרא, אני חושב, שלמד כל הזמן משנה אחת. אבל...
לא, שהוא מחר את הזה שלו.
את מה מחר? לא. שמה הוא מחר? אז רגע, אז רגע, בעזרת השם.
הוא מכר את המצוות, הוא אמר, עכשיו
שהוא מכר את השכר שלו כאילו?
כן, כן.
יש דיבור כזה על הבעל שם טוב, שהיה מוכן לוותר על כל השכר שלו, גם בלב יצחק עם ברדיצ'וב. בסדר, זה מי לנו גדול ממשה? מה יותר גדול מזה שמשה אומר, מכן אינה מספרך אשר כתבת? הוא בעצם מתכוון, תמחק אותי מהכל, גם מעולם הזה, גם מעולם הבא, העיקר שישראל יתקיימו. זה המסירות נפש הכי הכי גדולה שיכולה להיות. אז כן, זה הכי לשם שמיים שיכול להיות. משה רבנו ענב, שקוף, בתכלית. טוב, שמעתי פעם הרב מפיך, אז דבר מתוק על מכן אינה. כתוב, נראה לי דעת זקנים הביא את זה, ופרשת תצווה באמת לא נזכר שמו של משה רבנו, כי כללת חכם לא שווה ריקם. וכמו שמשה רבנו אמר מכן אינה, אז באמת יש פרשה בתורה שהוא כביכול מחוי. אבל אמר רב פנחס מילים חשובות, שמוכים את שם השם על המים באישה סוטה, יכול להיות שאני קצת מאבד מה שהוא אמר, אבל זה הרעיון. מוכים את שם השם על המים, אז המים הופכים להיות מים קדושים, מים שיכולים להיות גם מים מעררים, השם ירחם, אבל הם בעצם מים שיש בהם קדושה, קדושת שם השם הוא נמחה לתוך זה. הוא אומר, סתכל פרשת תצווה, פרשת תצווה היא הפרשה הכי של משה רבנו, מכל הפרשות. למה? כי כתוב ואתה, ולכולנו ברור מי זה אתה. נכון? ואתה תצווה, לכולנו ברור למי הכוונה. למשה רבנו, אין אדם בעולם שלו. זאת אומרת, משה רבנו הפך להיות חלק מהגוף של התורה. ממש. זה מכן אינה, במובן, כשמשה עשה את המסירות נפש האדירה הזו, הוא זכה לשכר אדיר. זה לא כללה במובן הרע שלה. אלא זה, כיוון שאמרת כך, זה גם חייב להתקיים. איך זה יתקיים? זה יתקיים בצורה הכי חיובית שיכולה להיות. שמשה רבנו הופך להיות חלק מהתורה, עד כדי כך שלא צריך להזכיר את השם שלו, כי הוא ממש חלק מהפסוק. טוב, זו הסתכלות שנראית לי נכונה. קצת תורה חסידית, אבל היא נכונה, היא באמת יש בה אמת גדולה. כשמסבירים מדרש, לפעמים זה נכון לא להסתכל עליו בצורה פשטנית, כי שוב, המדרש אומר כי לילת חכם לא באה ריקם, אבל אם אתה מסתכל על זה בעומק, הרי אין שום היגיון שהוא יקבל עונש, משה רבנו, על הדבר הכי גדול שאי פעם אדם עשה. ולכן כשאתה מסביר מדרש, גם הסבר חסידי נקרא לזה, הסבר קצת מעבר למדרש, הוא הסבר שיכול לחשב פשט במדרש. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא פשט, בעולם הפשט הייתי אומר זה פשט גרוע. אבל כשאתה מסביר לי מדרש, אז זה פשט טוב. טוב, מה רצית לומר בנו?
שיש הבדל בין נכי נידה לבין מסירות נפש.
מה זה?
יש הבדל בין נכי נידה לבין מסירות נפש.
זה מסירות נפש, בטח. כי נכי נידה הוא גם מסר את הרוח. דהיינו את הנשמה שלו, הוא אמר מבחינתי תמחק אותי לגמרי מכל הסיפור, מספר החיים. זה אדיר.
מסירות נפש זה
הגוף. בטח, בדרך כלל מה אתה מוסר במסירות נפש?
אתה עושה גם מה שאתה יכול
להמשיך את החיים. זה עדיין חיי הגוף, הנשמה שלך, תעלה ישר לעולם הבא ותשהה לה תחת כיסא הכבוד והכל יהיה לך טוב. משה הסכים להכל, יותר, כן, זה הפשט. בוודאי, מה הוא אמר, תמחק?
אני אומר את זה באמת בצורה גסה, אבל... להאיים על הקדוש ברוך הוא, נכון, הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי? אז מכן
אם אתה יודע מה? בוא נראה לך איך אתה אוהב אותי. משה היה איש אמת, ובטח לא איים על הקדוש ברוך הוא, זה מקום מאוד לא ענוותני. לא, הוא לא ידע מה הקדוש ברוך הוא יענה. משה לא ידע, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יענה טוב.
לא,
יש לך תלמיד טוב, יהושע, ימשיך את הדרך. אתה מחור.
קשה להגיד את זה.
ברור שקשה להגיד את זה, כי אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את ההיסטוריה בלי האדם האדיר הזה. אבל דווקא בזה שהוא אמר מחנינה, הוא התעלה למדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אם הוא לא היה אומר מחנינה, אז הוא היה משה קטן יותר. כשהוא אמר מחנינה, הוא משה עוד יותר גדול. עד כמה שאפשר לחשוב על התעלות במדרגות האדירות האלה של משה. מכל מקום, אז כמו שהתחלתי לומר, הנפש החיים לימד אותנו פה דבר חשוב. זה רעיון יסודי. איפה רואים אותו? צורה נפלאה מאוד מאוד. בעולם המוסר מספרים על, זה כתוב ברבי אליהו לופיאן במילים כאלה ואחרות, בספר שנקרא לב אליהו. כדאי להכיר ספרי מוסר קצת. קודם כל זה עושה אותנו יותר מחודדים וטובים. ודבר שני זה תנועה בעם ישראל. יש תנועה שנקראה תנועת המוסר. היום היא קצת נמחתה לתוך הישיבות במובן הטוב, במובן שהישיבות כולם כמעט לומדים מוסר, כל הישיבות החרדיות. בעבר נפש החיים למשל התנגד מאוד מאוד, או תלמידי רב חיים מוולוז'ין התנגדו מאוד להכנסת לימודי מוסר לישיבות. צריך להכיר את הדבר הזה. כמו שהתנגדו לחסידות, התנגדו לתנועת המוסר. ובתנועת המוסר, אז יש כמה ספרים ידועים של אחרונים בני דורנו, יש ספרים ידועים של אחרונים של מאבות המוסר נקרא לזה, אחד מהם זה אור ישראל רבי ישראל סלנטר, ספר חשוב ביותר, דק, אפשר לקרוא אותו בזריזות, קצת צריך להתרגל למילים, אבל בסך הכל זה, הוא בין הראשונים שדיבר על פסיכולוגיה. הרב רבי ישראל סלנטר הלך עם הרעיון של הפסיכולוגים, ודיבר על תת מודע, ודיבר על כל הנושאים האלה, והכניס את זה לעבודת השם. רבי ישראל סלנטר היה גם הגדול עצום בתורה, צריך להכיר את הדמות הזו, ממש שיעורי עיון שאין דומה להם, נחשב ראש ישיב וגדול, ובכל זאת הוא בנה את בתי המוסר. בתי המוסר זה פרויקט שהוא עשה, את זה אין היום, בית מוסר זה מקום שבו אתה בא ויש 24 שעות לימוד מוסר. אתה יכול לבוא, בא לך יצר הרע באמצע הלילה, אתה נכנס לבית המוסר, אתה יכול לבקש ממישהו מהבית מוסר שיוכיח אותך, אתה יכול סתם לתפוס ספר וללמוד מוסר, ודיבר גם על מוסר בהתפעלות. טוב. מה? היום אני לא יודע אם יש, אבל פה בישיבה זה מקום די טוב, שגם לומדים בו הרבה, אפשר לבוא הנה, בית המדרש. זה חשבונות נפש מטורפים. נכון. הוא אומר, לא כל אחד צריך לשבת 24 שעות, כן? אתה נכנס, אתה יושב כמה שעות. לא, 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 אתה יכול לשבת ללמוד לבד. אתה יכול לבוא למישהו להגיד לו, תן לי חיזוקים, אל תיתן לי מוסר. למרות שזה פחות יש שם, אבל בגדול יש אפשרות גם כזה. כן. כן, זה לא המקום, בית המוסר נועד למוסר. טוב, אז זה מה שאמרנו על מוסר. רבי ישראל סלנטר, אור ישראל. יש ספרים בני דורנו יותר, עלי שור של הרב הולווה, מכתב מאליהו של הרב דסלר, ויש לב אליהו על פרשת, יש שיחות מוסר של רבי ירוחם, כולם מכירים, ויש גם לב אליהו של בעלי אולופיאן. בלב אליהו זה כתוב בצורה, הוא היה משגיח בישיבת כפר חסידים, זה כתוב רעיונות בצורה של פרשת השבוע. השפה היא מאוד פשוטה, חלק ממה שבעלי המוסר רצו לעשות זה שזה יהיה פופולרי, זאת אומרת כל אחד יכול לקרוא ולהבין, זה היה ממש חלק מהמטרה שלהם. והוא כותב שם על רחל ולאה דבר פלא שלדעתי כדאי לנו לקחת אותו בחשבון בכל פעם שאנחנו מדברים עם אחרים וגם עם עצמנו. הוא כותב שרחל ולאה, יש סיפור מוזר בפרשת וישלח, שיעקב רוצה לברוח, וישלח או ויצא, ויצא, בפרשת ויצא, שיעקב רוצה לברוח מלבן. ואז יעקב קורא לרחל ולאה לשדה, כנראה כי הוא לא רוצה שיצוטטו לו, כן, בפשט התורה, ורחל ולאה יוצאות אליו, ואז הוא אומר להם ככה, אתם יודעות כמה אני עבדתי קשה את אבא שלכם, ואתם יודעות כמה אבא שלכם הטל בי וניסה להחליף לי את המשכורת עשרת מונים, כן? כל הסיפור של העקודים, נקודים ברודים ועוד קודם לכם, ומה שהוא עשה עם רחל ולאה. ואתם יודעות שהוא עכשיו לא מתייחס אלינו כאילו אנחנו הילדים שלו. את זה כבר רחל ולאה בעצמן עוד מעט יאמרו. אבל אז הוא אומר, וגם אתמול בא אליי מלאך בחלום הלילה ואמר לי שאנחנו צריכים לעזוב את בית לבן. ואז הן אומרות לו, כן, הוא באמת, זה כבר לא אבא שלנו, אנחנו כזרות כנוכריות בשבילו וכו' וכו', ובוא נלך. ונשאל את השאלה האדירה, כיצד אתה יעקב אבינו, במקום להגיד לרחל ולאה שהן נביאות, או שהן לפחות מדרגה אדירה של אמהות, להגיד להם ישר ולעניין, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא אמר, המלאך, שלח לי מלאך, נבואה, אנחנו צריכים ללכת. הוא לא הולך לשם. הוא מתחיל קודם כל הייתי אומר אפילו יותר מזה, תגיד להם ככה, השם ציווה. עכשיו תדעו לכם, זה גם מסתדר טוב, כי לבן במילא הוא רשע, ושלכם מנסה לרמות אותנו. אבל הוא לא אומר ככה, הוא אומר בדיוק הפוך. וזה בעצם היסוד של הנפש החיים. אומר, אתה בא לעלות מדרגה, קודם כל תבין, זה טוב לך. זה טוב לך, זה טוב לנו, במילא היינו צריכים לברוח מפה. ההיגיון היה אומר, תשמע, לבן הרשע עושה לנו את זה בצורה נוראית, הוא מחליף לנו את המשכורת, אין לנו מה לחפש פה. ואז תראה כמה טוב ומתוק לעבוד את השם, בא הקדוש ברוך הוא, ואמר לנו את זה. תראו, כשאדם ניגש ככה לעבודת השם, עבודת השם שלו יציבה בהרבה, ובמובן מסוים היא מחוברת בהרבה ללב שלו. אם אתה מדבר על רחמנה ליבה באה, אין יותר את המקום הזה, לכאורה, במדרגה מסוימת, מאשר לעבוד ככה. זה בדיוק נפש החיים, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. תתחיל מזה. אפילו אם אתה רחל ולאה, אפילו אם אתה אמהות קדושות, אתה בא לדבר איתם, תתחיל מזה, תראה איזה יופי, איזה טוב, איזה מתוק. אחרי זה תאמר, וכמה טוב שהקדוש ברוך הוא גם ציווה אותנו. עכשיו תראו, זה הסתכלות שהיא לכאורה נראית לאנשים שהם לא קשובים לעולם הפנימי שלהם, היא נראית חיצונית. כי הם אומרים לעצמם, מה, אני לא צריך את זה, מספיק, הקדוש ברוך הוא ציווה, אני מסתער. זו הסתכלות לא נכונה, זו הסתכלות שהיא לא קשובה ללב שלך. הלב שלך הוא לא חי שמה. הקדוש ברוך הוא ציווה, אני מסתער. זה נכון שאיפשהו בנשמה יש לנו מקום של נעשה ונשמע. אבל אל תתבלבל, נעשה ונשמע בא אחרי יציאת מצרים, ואחרי בניית אמון בקריאת ים סוף. בניית אמון עם הקדוש ברוך הוא, אומר להם, תיכנסו לתוך ים גואש. נכון? זה התחיל מזה שישראל נכנסו לתוך הים, לא התחיל מזה שהים נבקע ואז ישראל נכנסו. כולם מכירים את המדרש על נחשון, אבל לא צריך את המדרש, זה ברור. דבר בני ישראל וישאו, תיסו לים. זה בניית אמון, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אתם בורחים ממצרים, אז מצד אחד זה ברור, וואו, בטח לברוח ממצרים. מצד שני, אתם עכשיו מיליונים של אנשים הולכים למדבר. זה שיגעון טוטלי, זה שיגעון טוטלי. שיגעון טוטלי, אין עם משוגע בעולם שהיה עושה כזה דבר. לא הבנתי מה אתה אומר. אתה עכשיו הולך למקום, לארץ לא זרועה, לחלוטין, בלי שום ידיעה מה תאכל בעוד 5 דקות, חוץ מהרצון שיש לך לגוד. שנייה. קודם כל מה שאני אומר עכשיו, אני לא אשכנע אתכם עם זה, אבל אני קודם כל אגיד לכם, הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה כמו שאני עכשיו אמרתי, איך אני יודע? כי אני מצטט לכם פסוק. נכון? זכרתי לך חסד נעורייך. זאת אומרת, עשית כביכול חסד נעורים. אהבת כלולותייך, זה היה רעיון משוגע, את היית מאוהבת. היית מאוהבת, זו הייתה אהבה, כמו חתן וכלה, שהכלה הולכת אחריו, מבית אביה, הבית, מבוסס וכו', לאיזה חתן כלומניק שאין לו עדיין עבודה, אבל היא אחריו, נכון? מה? לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרוע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ככה. עכשיו אני מנסה להסביר בהיגיון איך הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ככה. אני אתן לכם דוגמה לזה, בסדר? שלא שמתם לב אליה, לדעתי. במראה, שם בשימון האמורים, שם בכל זה. העם הלך 3 ימים בלי לשתות, אתם קולטים את זה? 3 ימים אין מים במימיות, והילד מנדנד ברגל ואומר, אבא אני רוצה לשתות ואין מים. ואז העם צועק למים.
עכשיו,
מראה, לא, לא, מראה זה בשמות. הולכים 3 ימים, נכון, המים, שונתיק את המים, וזה התקומתי. לא, אני מנסה להראות שהצימאון למים זה לא משהו שאתה יכול, זה אנחנו, ישר עולה לנו בראש שימון האמורים, כשאנחנו חושבים על הצימאון. אבל אם אתה חושב על זה בהיגיון, זה הרבה יותר מסובך מזה. אז זה מפורש בתורה, שם, במראה, אבל זה באופן כללי, במדבר אתה צמא. אם אין לך מים, אתה ממש, אתה מפוחד, ויש לך סיבה טובה.
אבל מה, העננים?
איזה, העננים קודם כל לא נתנו מים. אתה מתכוון, היה בעירה של מרים. אתה מתכוון בעירה של מרים, בעירה של מרים. אז טוב, בוא נתחיל ככה. מי שלא היה בענני הכבוד, אתה מסכים? מי שלא היה בתוך ענני הכבוד, אתה מסכים. היו אנשים שפלטם הענן, כל חוטא בעצם לא היה בתוך הענן, היה מבחוץ. הנה חינמי, אבל היה לו חם והוא עצמא. לא הבנתי אותך. הוא חטא, בסדר. לא מגיע לו מים שימות מידע. מזל שהקדוש ברוך הוא לא חשב כמוכם, והביא מים לאותם אנשים. אתם יודעים ש... אני לא יודע, אנחנו היינו בתוך הענן, קל לנו כאילו... הוא חטא, מה אכפת לי. אבל תחשוב, אתה לא חוטא. לא, אני לא יודע, הענן היה מחזיק אותך ככה חופשי חופשי? אין לך בעיות? תהיה רגוע. בוא, תבין, אנחנו לאו דווקא יותר טובים מדור המדבר. אפשר בקלות לראות גם שאנחנו פחות טובים מדור המדבר. אז אם עכשיו מסתכלים על, 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 על הדברים מהכיוון הזה, אז פתאום אתה מבין שכן, היה פה ניסיון, היה פה ניסיון, זה לא קל ללכת במדבר אחרי זה. אדמו"ר מקוצק אמר את זה גם על קורח, סיפרת לכם את זה פעם. לא? הוא אמר שהוא מקווה שהוא לא היה, התלמידים אומרים, הוא הסביר טוב את הטענה של קורח, אז הם אמרו לו, עוד מעט תגיד שאתה היית הולך אחריו. אז הוא אמר להם, לא, 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 אני מקווה שהייתי מאלה שעומדים בצד ולא לא בעד קורח ולא בעד משה. אדמו"ר מקוצק אמר את זה על עצמו. בסדר? כן, מבחוץ, כשאתה קורא את התורה, אז הכל נראה ממש חלק, ומה, איזה טיפשים, מה הם עושים, נכון? ומה הכי מוכרים את זה? הכל כאילו, ואז אתה בעצם בנכון, אתה בצודק, רק ככה אתה לא לומד כלום מהתורה. כלום לא למדת מהתורה, כי הניסיונות בחיים שלנו הם אף פעם לא ככה. בחיים אין לך ניסיון כמעט, שזה הקדוש ברוך הוא אומר לי משהו, ברור לי מה הקדוש ברוך הוא אומר, ובכל זאת אני אעשה זה. אלא זה תמיד נורבה, וזה תמיד לא פשוט, ותמיד, למה אהבת אותו? תשמע, הוא צריך לחטוף קצת כדי שהוא לא עוזר, שהוא ילמד לחיים. לפעמים אתה לוקח צריך לגלל תפקיד חינוכי. שהוא ילמד לחיים, שהוא לא יתחיל עכשיו עם כל אחד, וזה נתן לו אחת, שהוא יבין. בסדר, וכל זה, זה הכל בלבולי מוח של היצרה, אלא ממש, כשאתה שם, אתה יכול להתווכח על זה. זה נורא. החיים יותר מורכבים מזה, והניסיונות הם מורכבים, וכן, ללכת במדבר זה לא פשוט. ואחרי כל התיכון אמונה הזה שהקדוש ברוך הוא עושה, והסדרת אמונה, אז נעשה ונשמע מגיע, ועדיין אנחנו מאוד מעריכים את נעשה ונשמע. אבל לא כך צריך אדם לעבוד את בוראו, לפחות לפי הלב אליהו שעכשיו אמרתי, לפי הנפש החיים. אתה רוצה לעשות משהו עקבי, תתחיל, תהיה יציב, תתחיל שלא לשמע, אחרי שלא לשמע, תבוא לשמע. תבוא בעזרת השם לשמע, ותשאף לשם, אין בעיה. אבל אל תחסיר את המדרגות הנמוכות, כן? ואל תחיה בסרט. הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני רק לשם שמיים, רק מסתער קדימה וזה, הם פשוט לא מחוברים ללב שלהם. הם לא מחוברים לעצמם, ואז הם מתפלאים, למה אין כוונה בתפילה, ולמה אין איזה... אני אגיד לך, כי פעם אחרונה שהקשבת ללב שלך, היה בפעם אחרונה שחטאת, לצערנו. ומאז פשוט הסתרת אותו בהמון שכל ובהמון אמירות כאלה מתלהבות ודקלומים שלא התכוונת אליהם. אז בסדר, אז הלב שלך, אתה הרבה דברים, אבל אתה לא בן אדם עם לב. ורחמנה ליבה ביי. ואם אתה הולך קשוב עם הלב, אז בעזרת השם, יכול להיות שלא היום ולא מחר, אבל כשאתה תהיה צדיק, אתה תהיה צדיק אמיתי. וזה לא יהיה רק בצורה חיצונית. וללכת עם הלב זה לדבר בשפה של הלב. חלק מהשפה של הלב זה יהיה לך טוב. כשאתה תעשה כך, יהיה לך טוב. יהיה לך מעולה, ויהיה מתוק. כשאתה מדבר על, טוב, זה נפקמינה לכל דבר בעולם, אבל אתה הולך לדבר עם בנות, למה לא יהיה להם חבר בגיל הנעורים, בסדר? אתם לא עושים את זה, כי זה לא המקום שלכם לדבר על זה עם בנות, אבל אתם תדברו על זה בעזרת שם עם הבנות שלכם, או כשתהיו רבנים גדולים, דברו על זה עם תלמידות או משהו כזה. אבל אתה חייב קודם כל להסביר, לא, השם אמר שאסור. אגב, חייבים גם להגיד שהשם אמר שאסור. רוב הבעיות שלנו, הרבה בעיות שלנו זה מזה שלא אומרים השם אמר שאסור. לא אומרים את זה בכלל בחינוך שלנו. צריך גם להגיד, ההלכה אוסרת, אבל צריך קודם כל להסביר את זה טוב. פעם עברתי שיעור על צניעות. ושיעור בבית כנסת שלי. זה היה מפלה טוטלית, בסדר? מפלה טוטלית. כן, תגיד מה זה השמוע. מה? רציתי להגיד הלכות. היה זה, אנחנו למדנו בין שכה הלכות, ואז הגיע ימי השובבים. והרב אליהו בר שלום דיבר איתי, אמר לי, תעביר משהו על שובבים, זה חשוב לי, יש מהלך עירוני להתחזק בשובבים. אמר לו, מה אני אעביר? אלה חבר'ה מבוגרים, אני לא, הלכות מידע אני לא יכול. לא, דיבר איתי. הלכות נידה אני לא... כן, אבל הוא אמר את זה לעוד רבנים בעיר. הלכות נידה אני לא יכול כי הם פשוט זקנים, אין שייכות, אין שייכס. הלכות נידה. אז אני אדבר ייחוד, ייחוד זה שייך אליהם, אני אדבר מגע. אתם יודעים, יש אנשים, הם לא יודעים. נוגעים חופשי. נוגעים, ספרדים, אני לא רוצה להגיד ספרדים, אבל באופן כללי, אנשים שהם לא מאוד דתיים, או שהם לא מגדירים את עצמם אפילו חרדים, הם די בטוחים שמותר ללחוץ יד לאישה. אני לא יודע מאיפה זה בא להם לראש, וזה, אבל הם עושים את זה. אתה רואה, אתם יוצאים מבית כנסת, יותר גרוע מלחיצות יד. נשיקות נימוס כאלה, על החיים גם כאלה יש. לנשים שהם לא אנשים שלהם, לאשת איש אחרת, או לילדה, שהיא כבר לא ילדה. היא ביניהם ילדה, אבל היא בת 25, 30 יכולה להיות. בסדר? קיצור, בלגן שלם. בלגן שלם. עכשיו, שלא תבלבלו, אנשים בבית הכנסת שלי הם מתוקים וצדיקים. אבל זה רעיונות שהושרשו אצלה מהגולה, והם לא, זה קשה מאוד להוציא אותם מזה. קיצור, אני יושב, מתחיל לנסות ללמד הלכות, על ההלכה השנייה כבר, זה הכל התבלבל שם לגמרי, ואתם, מה זה, הרבנים, זה אתם מכניסים לנו מחשבות לראש, מה, אני כולה נותן זה, לא כיף, אבל איך הם אומרים, נו, תן לחיצת יד, ואתם עושים מזה כאילו אני איזה סוטה, וכו וכו וכו. עכשיו, מה הבנתי? לקח לי זמן, 4 שיעורים עד שהבנתי, אבל מה אני אעשה? שאתה לא מתחיל בהלכות. אל תתחיל מזה, תתחיל ממה התורה רוצה.
מוסר?
לא, אפילו לא מוסר, זה הסתכלות כללית. מה התורה רוצה? איך החברה על פי תורה נראית? תתחיל לדבר, תגיד, מה זה חברה צנועה? וכמה טוב להיות בחברה צנועה? וכו' וכו'. ואז תגיד, הקדמה כללית, איך התורה מסתכלת על הרחקות. נכון, באמת, אבל יש משהו במה שאותו בחור אמר. הוא אמר, אני לא סוטה, אני לוחץ יד ולא חושב על כלום. באמת לא חושב, אני מאמין לו אגב ב-100%. 100% שהוא לא חושב על שום דבר כשהוא לוחץ יד. יכול להיות שזה מחספוס, אבל הוא כרגע לא חושב, ואתה עם ההלכות שלך מכניס לו מחשבות. אלא מה? כאשר אתה מדבר על חברה, תמיד יש שוליים, ותמיד יש זה. ולכן ההרחקות של התורה הם תמיד, אם זה הרחקה מדי רבנן, בלחיצת יד אני די בטוח שזה הרחקה מדי רבנן, אז ההרחקות מדי רבנן הם הרחקות שהם באות לדבר על זה שמתוך 1,000 אנשים מספיק שאחד ייפול, לא רוצים שזה יקרה. או כדי לשמר את הדאורייתא. עכשיו, אדם נורמלי שיחשוב על הדברים האלה בגדול, הוא יבין שככה זה בכל תחום בחיים. אם היה איזה בעיה במעלית, אז לא צריך שכל המעליות ייפלו בעולם. מעלית אחת נפלה ב, לא יודע מה, ב-100 שנה, יעשו תו תקן חדש למעליות. זה נשמע לכם מוזר, אני ראיתי את הדברים האלה, גם לכם אני צריך פעם לעשות את זה. בצבא פעם הלכתי למילואים, היה לוחמה בשטח בנוי, אז פתאום אסרו עלינו לירות בתוך הבתים. עד היום זה ככה, אסור לירות בתוך הבתים, אלא רק בבתים מאוד מסוימים. ואמר להם, מה ההיגיון? זה בתים מבטון הכי חזק שיש, בטון 500. בטון מזוין ענק, כאילו אתה יכול לירות בקיר 10 שעות, לא יקרה כלום. הגזמתי, אבל אתה יכול לירות הרבה ולא יקרה כלום. אבל אתה, לא, אתה, יש כללים איך אתה עושה את זה באופן שחדר ריק. לא משנה, קיצור, פתאום אסרו. אמרנו, מה קרה? אז אמרו, תשמעו, היה פה מילואימניק. אמרו, הראו לנו את הבית ספציפית שזה קרה, כי היינו במקרה באותו לשביה. הוא עמד מאחורי הקיר, חברו ירה בתוך הבית, הוא חטף דרך הקיר. אמרו לו, איך זה הגיוני? זה בטון. אז הם אמרו שהיה חור, כשהמכונה שמה את המלט, כיס אוויר קטנטן, זה נכנס בול שם. הסיכוי שזה יקרה, מה הסיכוי? אחד להרבה יותר מ10 מיליארד. יש חוק בצבא. בכל מקרה, אחרי שעושים את ההקדמה באמונה, אפשר לדבר על הלכות.